אנחנו נלמד היום הנושא ישראל ואומות העולם בעמוד קנ"א, קנה, קנה, אל קנה, קנ"א, בורות ישראל, ישראל ואומות העולם. זה שאלה גדולה. זה ממוקם בפרק ה'. אורות ישראל זה כמה מאמרים שמבררים כל מיני צדדים של עם ישראל, של מהות ישראל. אז אחד מהצדדים האלה זה יחס של עם ישראל עם אומות העולם. וזה הנושא שיעסיק אותנו היום. ובאמת יש שאלה גדולה, האם בכלל זה מעניין אותנו? לפעמים, לא לפעמים, לצערי, הרבה מאוד פעמים יצא לי לדבר עם אנשים, ואנשים שייכים לתורה, שהנושא הזה של היחס ישראל והגויים בכלל לא מעניין אותם. ומסתכלים עליך לפעמים, כמו שאתה, לא יודע, מספר על החיים במאדים. אתה מספר, אני מתחיל לדבר עם אנשים על, על, על היהוד ההיסטוריה הבינלאומי, הכלל אנושי של עם ישראל, הם מסתכלים עליי כאילו אני מספר להם, לא יודע מה, משהו אגדות סיניות או משהו כזה. מה בין זה ובין התורה? ואני מסתכל, מה בין זה? זה כל התורה כולה. הרי מה נאמר לאברהם אבינו? אבינו הראשון. ונברכו בך כל משפחות האדמה. לך לך, ואני אשך לגוי גדול בארץ אשר אראך. ובשביל מה כל זה? מה המטרה? המטרה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. נבחרנו, נבראנו בשביל זה. אגב, אם תשימו לב, הסיפור על אברהם אבינו מתחיל על רקע כישלון של מגדל בבל, נכון? ברגע שהתורה מסיימת לספר על מגדל בבל, מיד עוברת לתולדות אברהם אבינו. משם ועד אברהם אבינו. מה זה בא להגיד? הרי מה הייתה הבעיה? לא, נגיד ככה, נתחיל מזה. מה הייתה המטרה של אנשי מגדל בבל? מה הם רצו? יש פה חומש? יפה, יפה. בואו נראה אם יש פה... יש פה דבר כזה. זה ספר מומלץ, תנ"ך. ובתנ"ך יש ספר בראשית, גם מומלץ. ובספר בראשית יש פרשת נוח, שזה גם מומלץ. אז בואו נראה מה כתוב בנוח. מה כתוב בסוף נוח? אפילו לא בסוף, אפילו באמצע. אני קורא בפרק י' א' של ספר בראשית. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. רצו לדבר אותם הדברים. ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ויצאי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחומר. ויאמרו, אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. בשביל מה? פן נפוץ על פני כל הארץ. כלומר, המטרה שלהם הייתה לא סתם מרידה והשם, אלא מרידה על ידי, עם מטרה לא להתפזר. עכשיו, למה הם פחדו להתפזר, פן נפוץ? מה הפחיד אותם? ממה הם פחדו? הייתה להם איזה טראומה, נכון? איזה טראומה היה? מבול, יפה. הם ראו מה קורה כשבני אדם מתנגדים, מפוזרים, לא מאוחדים. אמרו, אנחנו לא רוצים שהמבול יחזור. בשביל זה בוא נתאחד. בטח שהם קישרו. הם זכרו את זה טוב, טוב. למה היה מבול? למה היה מבול? יפה, זאת אומרת שודדים, אוכלים, הורגים. אנשים מתנגדים, לא מאוחדים. עכשיו, תשמע, אנחנו למדנו את הלקח. אומנם יש הבטחה שלא יחזור, אבל איך חזל אומרים, מבול של מים לא יהיה, אבל מבול של אש, בסדר, זה יכול להיות. אז הם לא רצו לנסות עוד פעם את האופציה הזאת של מבול של אש או מים או משהו אחר. אמרו, לא רוצים מבול לא כזה ולא כזה. מה נעשה? נתאחד איך? בכל מחיר. נדבר אותו הדבר, נחשוב אותו הדבר, כולם יהיו אותו הדבר. ואז לא, מה, לא תהיינה בעיות. ואז לא נתפזר. זה לכאורה טוב מאוד, ואפילו יש מדרשים שאומרים שאברהם אבינו השתתף בדבר הזה. הוא ראה איזה מפעל אדיר שמאחד את כל האנושות. אבל מה, יש את המדרש המפורסם בפרקי לרבי אליעזר, שהאבן הייתה נופלת, כולם בוכים. וכשהאדם היה נופל משם, אין בעיה, אפילו לא צוחקים, זה לא חשוב. אברהם אבינו ראה דבר כזה, אומר, אני לא משחק בדבר הזה. למה? כי אם האבן, המפעל, המסגרת, יותר חשובה מאישיות, מהאדם, אז זה משהו טוטליטרי, נורא, אנטי-אנושי. אבל המטרה, באמת, מטרה טובה, חיובית. אבל איך כתוב בספר כוזרי? כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. קומוניסט, כן, שם התמונה ממש, מי שקצת הכיר את מה שקרה בברית המועצות, זה אותו דבר, בול. יש איזה מפעל אדיר שכולם בונים למען האדם. אתה מכיר את הבידון? למען האדם. מי זה האדם הזה? זה האדם באלף הגדולה. אחד לא ראה אותו. עכשיו, בשביל האדם הגדול והמופשט הזה, בינתיים נהרגים כמה עשרות, אלפי, מאות, מיליונים של בני אדם רגילים, אבל כל זה כדי לבנות איזשהו עתיד של האדם הגדול המופשט הזה. הכל בשביל האדם הזה, בינתיים הבני אדם מתים. אז זה לא הולך, כן? זה לא בשביל האדם, המסגרת יותר חשובה מהאדם. זה נורא, זה מחנה ריכוז גדול. האם
יש פה דברים של הכלל, כאילו, הפרט לפעמים
מאבד
את עצמו
לטובת הכלל? כן, אבל הוא לא ביקש לאבד את עצמו לטובת הכלל. אם בא הפרט ואומר, תשמע, אני מוכן למסור את נפשי למען הכלל, זה בסדר. זה כמו שחיילים של דוד. אמרו, אם אתה תלך למלחמה ותיהרג, סוף העולם. ואם אנחנו נהרג, יש לך עוד 10,000 כמונו. זה בסדר, זו החלטה שלהם. אבל השלטון לא יכול להחליט שהוא מאבד את הפרט בשביל הכלל. זה לא הולך, לא שאל אותו. זה צריך להחלטה של הפרט, שהוא מזדהה עם האידיאלים הכלליים. אבל אם האידיאלים של הכלל הם כל כך יפים, אז זה לא דורש עיבוד של הפרט. אם האידיאל של הכלל הוא למחוק את האישיות, אז זה לא שווה. זה לא אידיאל טוב. זה אידיאל נורא. אנחנו נבנה לנו שקט ועתיד טוב יותר, על ידי זה שנמחק כמה עשרות בתים וכמה אלפי יהודים, נהרוס את בתיהם, נזרוק את מתיהם מהקברים, אבל כל זה כדי שיהיה טוב לכולנו. זה לא הולך ככה. זה זוועה, פשע. כן, אני חוזר למה שכתוב. על מה דיברנו? על הלך לך. שאברהם אבינו מופיע על רקע של פילוג האנושות. רצו להתאחד בכל מחיר, ולא יצא, התפזרו. אז מה התורה מספרת מיד אחרי זה? הנה. כתוב ככה, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ, ומשם יפיצם השם על פני כל הארץ. פסוק הבא, אלה תולדות שם. ואז מגיעים עד אברהם אבינו. מה זה אומר? זה אומר שאברהם אבינו מופיע לא סתם ככה בחלל ריק, אלא כתיקון של דור המבול. סליחה, של דור הפלגה, מגדל הבבל. הם רצו להתאחד בצורה נוראית, טוטליטרית. וזה לא יצא לפועל, כמובן, בדיוק ההפך קרה. אז אנושות התפצלה, התרסקה. אז מי מאחד אותה מחדש? צריך מרכז המתאם, וזה Авраам Авину, что молит у Мацмех Меацмо, это Ам Ахадаш Азе, что я мод бамерказа инушут, в яхеду то. А валек моше нимрод раца, а лидей тиштуша зеут, убитуля ишиют, или а лидей шеколи хад, и тфос бидюка маком матимло. Сумет, анахну нивне гармония клалит, ло а лидей зе ше нимхак хад дешини. Или лидей зе шеколи хад ешлим эт шини. זה... אה? מי יעשה את זה? מי יבנה את המרכז שסביבו כולם יתאחדו? אברהם אבינו. על רקע זה הוא מופיע. אברהם אבינו הופיע בהיסטוריה כי גורם המתאם של האנושות. אם לא, אז למה הוא מופיע כאן? ההיסטוריה של עם ישראל לא מתחילה מאברהם אבינו, מתחילה מהבבול, אפשר להגיד. למה הבבול? מהמגדל בבל. דווקא על רקע זה. מה שהם לא הצליחו, כי עשו את זה בצורה פסולה, אנחנו נעשה בצורה מתוקנת. ומאז אנחנו משתדלים לעשות את זה, ובאמת עם ישראל, במשך כל ההיסטוריה שלו, עמד ועומד במרכז האנושות. הכל סביבנו. אנחנו לא רוצים לרמוס את אף אחד, לא רוצים להשליט את הזהות שלנו, שכולם יהיו יהודים, אנחנו רוצים שכל עם יתפוס את מקומו, בא הפאזל הזה. ואם יתוקן, וטוב לא. נגד התפיסה הטוטליטרית שאומר שכולם אותו דבר. למשל, אתה רואה כל אימפריה, נגיד יוונים. היוונים היו אלכסנדר מוקדון. אז הוא לא רק כבש את העולם, הוא גם רצה להשליט הדגם התרבותי של יוון. זאת אומרת, כולם יהיו יוונים בצבע זה או אחר. יש יוונים אוזבקים, יש יוונים טטרים, יש יוונים יהודים, אבל כולם בסופו של דבר מחויבים לאותה מסגרת יוונית או הליניסטית. כמו שהיום האמריקאים עושים אותו דבר. כן, פעם אחת הופיע בוש, נשיא בוש האבא, בטלוויזיה הסובייטית אז, לפני הרבה שנים, ואמר, תשמעו, רבותיי היקרים, הערכים האמריקאים זה לא ערכים אמריקאים, זה ערכים כלל אנושיים. הוא אמר את זה בתמימות, כי בעצם הוא חושב ככה. מה זה אומר? זה אומר שאתם חייבים להיות אמריקאים. אם לא, אז אתם מסכנים, אתם סובלים. למה אנשים סובלים על פני כדור הארץ? כי הם עדיין לא הבינו שהם אמריקאים. מי שכבר הבין, אז הוא מאושר. יש לו דמוקרטיה וקוקה קולה. נכון? וכל פעם אמריקאים נופלים בפח הזה. הם משוכנעים שכולם אמריקאים. אנחנו נכבוש את עיראק, נכון? וניתן להם חירות שלנו, אמריקאית. והם היו מאושרים, יגידו להם תודה. כבשנו אותם, נתנו להם חירות, ומה הם מקבלים? פיגועים כל הזמן. לא מבין, לא מבינים. למה האנשים האלה לא מרוצים? עשינו להם טוב. והם רוצים לחזור לסדאם? אני לא מבין. הם לא מבינים שהערבים זה ערבים, ולא אמריקאים. זה לא ילך. במצרים? במצרים? במצרים של היום זה דמוקרטיה? אה? יש שם מובארק, זה נכון. אבל אתה אומר על דמוקרטיה. לא שמענו על דמוקרטיה ערבית. זה חידוש בשבילי. תראה לי פעם אחת. אה? כן, כולם שווים, כן, כולם שווים, כן. אבל הוא עצמו רצה להיות כהן גדול. אז איך הגענו לזה? לזה שהמטרה של עם ישראל, לאחד את האנושות מחדש. ולכן, ונברכו בך כל משפחות האדמה, מלשון הברכה. הברכה זה חיבור, כמו בחקלאות. לא התברכו ונברכו. וזה המטרה של עם ישראל, בשביל זה אנחנו חיים. וזה מה שרב אומר פה בעמוד קוף נון א'. כל מה שנוגע לישראל ומאותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. תדע לך שישראל זה משהו מרכזי. אגב, זה כתוב בתורה עוד לפני מעמד הר סיני. נכון? כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וגם כתוב, והייתם לי סגולה. מכל העמים. והייתם לי סגולה מכל העמים. אני לא מבין, מה זה סגולה? מי שיכול להסביר?
סגולה זה מיצוי.
מיצוי, מיצוי של...
לא, לא, מיצוי זאת אומרת אסנס, תמצית.
תמצית.
מה זה
סגול? כן, יש עוד דעות. מה זה סגולה? אני לא מבין. יפה, מי אמר לך? רשי אמר לך. רשי כותב שם במקום סגולה, אוצר, אוצר מלאכים. שהמלאכים מאחסנים שם דברים חביבים. זה מחסן, סגולה זה מחסן. הלך לפי רשי צריך לקרוא את הפסוק, והייתם לי מחסן מכל העמים. וגם המשך, כי לי כל הארץ. כלומר, מה זה עם ישראל? זה מין מחסן שאוספים שם מכל העמים. כמו שאנחנו מברכים שעולים לתורה, נכון? אשר בחר בנו מכל העמים. כן. מכל העם לקח קצת ועשה את ישראל. כלומר, עם ישראל זה לא משהו, זה לא עוד עם, עוד גוון, אלא זה כל האנושות בפרצוף אחד. וזה גם כתוב בתורה בפרשת האזינו. קראתם פעם? פרשת האזינו? תמיד יוצא באזור החגים, אז לא קוראים אותה. לא לומדים אותה כמו שצריך. זה בספר דברים. איזה מזל שיש פה תנ"ך. או, אני אקרא בשבילך. כתוב ככה בפרשת האזינו. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. ועל זה רב ציוד היה אומר, יש מצווה ללמוד היסטוריה. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. צריך להבין. שאל אביך ויגדך זקניך ויומרו לך. אביך זה אבא, זקניך זה סבא. אז מה הם יגידו לי? בהנחל עליון גויים. בפרידו בני אדם. מתי זה היה? שהוא יפריד בני אדם.
בבל.
בבל, יפה. מגדל בבל. אז מה הוא עשה אז? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. לכן תורה מתעקשת כל כך שמי שירד למצרים זה 70 נפש מישראל. למרות שלפי חשבון זה לא יוצא תמיד. למה זה חייב להיות 70 נפש? כי נגד 70 אומות. 70 שורשי אומות. עם ישראל אומר משה, זה משה אומר, זה כבר לא פרשנות. משה אומר עם ישראל זה כל האנושות בנקודה אחת. ולכן לנו אין אינטרס אישי, אנחנו לא אגואיסטים לאומיים, כי אנחנו לא עוד עם, אנחנו כלל אנושיים בטבע שלנו. אגב, בפרשת נוח כתוב עוד משהו מעניין. תראו איזה יופי, לומדים היום תורה. פרשת נוח כתוב עוד משהו מעניין. כתוב ככה. כתוב ככה. בפסוק, פרק י' בפסוק. בפסוק, בפסוק. כף א'. ולשם יולד גם הוא. אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. תורה מספרת שגם לשם נולדו בנים. אבל איך שם מוגדר? שם מוגדר כי אבי כל בני עבר. זה מאוד מעניין להגדיר את סבא רבא על ידי נין שלו. אז מי זה שם אומרים לנו? זה אבי כל בני עבר. סימן שמה העיקר בתולדות של שם? עבר. זה כבר מעניין. עבר הוא העיקר. ומי זה עבר? על עבר כתוב פה דבר מעניין. בהמשך. ולעבר, זה פסוף כבחי. ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. זה מעניין. לא על כל בן, תורה מספרת למה קראו אותו ככה. אבל כאן כתוב. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. אז יש לו כמה נתונים מעניינים. קודם כל, העיקר בתולדות של שם זה עבר. ומי זה עבר? עבר זה האדם כזה שקורא לבנו פלג. למה? כי בימת מפלגה הארץ, סימן שמה שמעניין אותו זה אחדות האנושות. נכון? למה האדם נותן שם לבנו? כי זה מה שמעניין אותו, זה העיקר. נכון? כמו שלאה, נכון? וקרא לו לוי או שמעון ויהודה. זה מה שעניין אותו באותו רגע. אז עבר הוא אדם כזה שמה שמעניין אותו, מה שמצייר אותו, זה שהאנושות התפלגה. מתי זה היה? בגלל בבל. חוזרים לאותה נקודה כל הזמן. הסימן שעבר זה אדם כזה שמה שחשוב ביותר זה אחדות העולם, אחדות האנושות. וכל התולדות, וכל כל המשפחה, כל הקו הזה שבא מעבר, הוא מגיע בסופו של דבר לאברהם אבינו. וגם אברהם אבינו נקרא באופן עקבי עברי, נכון? אברהם העברי. וגם יוסף אומר על עצמו שהוא גנוב, גנבתי מארץ העברים. אז יש לנו כמה נתונים מאוד מעניינים. קודם כל, אנחנו יודעים שעבר זה עיקר אצל שם, ושאברהם הוא העברי. סימן שהעם שלנו בא מאדם כזה שמה שמעניין אותו זה כלל אנושות. הרבה מדברים על כלל ישראל, כלל ישראל, אבל כלל ישראל בנוי על כלל אנושות. כלומר, אנחנו באים לאחד את האנושות. בטבע שלנו, זה מה שיש לנו בפנים, בקישקס. ולכן אנחנו נקראים עברים. עבר. זה במדרש. אבל בפשט, עבר זה אדם שממנו אנחנו באים. עברים. בני עבר. כנראה היה עם כזה, בני עבר. והוא נעלם. והעברים היחידים שאנחנו מוצאים בתורה זה משפחת תרח. אבל מי השרידים האלה של העם העברי הקדום, צומח עם ישראל הקיים. אבל צריך לדעת שאנחנו עברים, כי אנחנו ממשיכים את הקו הכלל האנושי. כל הדברים אני אספתי פה כדי להוכיח לכם מתורה שאנחנו העם הכלל האנושי. לא עוד אומה אחת. לא עוד כיסא באום. אלא אנחנו האום.
זה קשה להבין את זה. זה לא מופס כל כך. זאת אומרת,
למה? זה יסוד היסודות.
אתה לא רואה את
זה
היום.
היום? אתה לא רואה את זה היום? כולם שונאים אותנו. תקופת שלמה המלך הוא באמת עשה כמו שצריך. אבל גם בתקופות הלא כל כך מוצלחות, הרי הכל מסתובב סביבנו. תפתח כל עיתון בעולם. לא עיתון ישראלי, הכל עיתון בעולם. כי כולם יודעים שאנחנו מרכז העולם. והכל סביבתנו. הכל בוער. תדעי, כשאדם שגדל, אני גדלתי בחוץ לארץ, אתה לא יכול לדמיין לעצמך שהמימדים של הארץ הזאת הם כל כך קטנים. זה לא יאומן. זה לא יאומן, כי המקום שמדינת ישראל תופסת בעולם, זה לפחות שליש. אתה חושב, כמה זה? מה, על זה? על זה ויכוח? על כמה מטרים פה ושם? זה לא יאומן.
אני חדד את השאלה שלי.
כן.
זה כמו, אתה אומר לי בעצם דבר כמו דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני שואל אותך, למה כשאני מסתכל במראה,
כי אתה בפנים.
למה אתה רואה את עצמך? אתה אומר לי, כי ככה מראה עובדת. אני מחפש בעצם את הסיבה שתיתן לי, כי שמו כסף מאחורה, כן? זאת אומרת, כי שמו צבע כסף מאחורה, שמייצר איזשהו אפקט, כן? בסדר, העמים מקנים בנו, וכן, אבל איך הם רואים את זה? מה גוי פשוט בעולם?
בשביל זה...
מזה שיש פרופגנדה,
בשביל זה...
בראש כל היום.
לא, בשביל זה צריך להיות גוי. היהודי לא יכול להבין את זה. כי אנחנו בפנים. אני לא יכול לראות את עצמי בצורה אובייקטיבית. זה בלתי אפשרי. אדם לא יכול להעריך.
למה?
כי אדם או שמנמיך את עצמו, או שהוא מעריך את עצמו יותר מדי. כי אני בפנים.
למה? זה
המוזר מידות. לא, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה לא יעזור. מי שיכול להעריך אותך באמת זה מישהו בחוץ.
כן.
זה. והעמים הם בחוץ, והם יודעים בדיוק מה זה. תשמע, תחשוב בצורה ריאלית, לפני 50 שנה, 60 שנה, צבא אדיר, נאצי, עוזב את הכל, רץ, מחפש איזה ילד יהודי שנעלם מאקציה, לא הרגו אותו. תחשוב, מה? איזה סכנה צבאית אדירה יש. ילד אחד ברח, כל הצבא הנאצי, הכל יחפש אותו. למה? זה דבר שלא מובן, ולא מובן. למה? כי כל זמן שילד יהודי אחד קיים בעולם, זה אומר שיש דרישה לחיות בני אדם. יהודי נושא בעיניים שלו, בלי שהוא חושב על זה בכלל, דרישה לחיות על פי מוסר, על פי השם. הדרישה הזאת היא מציקה, היא מפריעה. לכן היטלר, ימח שמו וזכרו, אמר, או שהם או שאני. אני לא יכול להיות על אותה אדמה יחד איתם. אנחנו אומרים, למה, מה קרה? מה אנחנו מפריעים? אתה לא מפריע בגלל שאתה עושה משהו, אלא בגלל שאתה ישראל. אוהבים אותנו או ששנים אותנו, אבל אין אדישות, כי אנחנו מייצגים ריבונו של עולם. איך אומר ישעיהו על זה? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זה לא יעזור. זה לא יעזור, אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר להתנתק מריבונו של עולם, כי זה מתנתק מעצמנו, אי אפשר לברוח.
בעצם אתה אומר שגוי, שהוא שונא את היהודי.
הוא יודע בדיוק מה זה יהודי.
בהכרה שלו הוא שונא את היהודי בגלל שהוא אומר שהיהודי זה ילד של אלוהים, כאילו?
כן, ודאי, ודאי, ודאי. הרי אם אני שונא את מישהו, סימן שמאוד אכפת לי ממנו. או שאם אני אדיש, מה אכפת לו? אבל או שונאים אותנו או אוהבים אותנו. למה? כי אנחנו מהווים גורם הכי, 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 הכי חשוב בעולם. כי אנחנו מייצגים ריבונו של עולם, חושבים אנחנו על זה, לא רוצים, לא משנה. זה כפוי אלינו, אנחנו נוצרנו ככה. וכל האנושות יודעת את זה, חוץ מבני ישראל. בני ישראל מתכחשים את זה, ובורחים מזה, ומתנתקים מזה, אבל זה לא יעזור. כי זה אנחנו, נוצרנו ככה. אדם יכול ללכת על ארבע, אבל הוא יישאר אדם. לא יעזור. מדינת ישראל, מאז שהיא קמה, שמה לעצמה מטרה אחת, לברוח מהזהות שלה. לא יעזור, כי אתה ישראל. בכל צבע, כחול, כתום, זה לא יעזור. זה אותו.
גם שחור.
שחור, כתום, ירוק, מה שאתה רוצה. פורים שפיל. אבל לא יעזור. בני ישראל, הגויים יודעים. והם דורשים מאיתנו למלא את התפקיד של ישראל. ותראו משהו, דבר מדהים מה שקורה. מה הגויים דורשים ממדינת ישראל? לסגת, לוותר, ומה מדינת ישראל עושה? אותו דבר, נכון? אנחנו אומרים, כן, כן, עוד מעט בורחים מכל מקום. ומה? במקום שזה ישכיח את השנאה והתנגדות, זה רק מעורר אותה. למה? מה אתם בורחים? ממה אתם בורחים? אתם חזרתם אחרי 2000 שנות גלות. לארץ התנך, ואתם מבלבלים לנו מוח עם השטויות של הקיר פה וקיר שם והתנתקות פה ופינוי שם, במקום לתת לנו דבר השם, אנחנו שונאים אתכם. באמת, אפשר להגיד אותם. לפעמים זה בהכרה, לפעמים זה פתת ההכרה. אבל אי אפשר להבין. אי אפשר להבין איך עם, עם השם, עם התנך, עם של אברהם, יצחק, יעקב, מה הוא עושה היום פה? מכניס את הראש שלו בחול, לא ראיתי, לא שמעתי, לא קראתי, שום דבר. אף פעם לא שמעתי על תנך. לא יודע מה זה בכלל, לא פתחתי, לא יודע, על מי זה מדבר. בכלל זה פלסטינה. זה בריחה עצומה מהאחריות. אבל לא יעזור. כי הגויים יכריחו אותנו למלא את תפקידנו. ועד שלא נעשה את זה, הם יציקו לנו. דווקא בגלל שאנחנו בורחים. כל מה שנוגע לישראל מאותו, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, כמו שחושבים הישראלים. אלה הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים בתוך המרכז על ההיקף כולו. איך זה הולך? בשלושה רובדים. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות, ואמונות כולן. אינם שלושה מרכזים, שעוצרות החיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. זהות ישראל בנויה משלושה דברים. עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. עכשיו, אני יודע מה הסדר. על סדר אני לא אחראי פה. אבל רב בונה ככה. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. עכשיו, באמת, הרי יחזקאל הנביא אומר לנו, שמוכיח אותנו, כן, על השטויות, הוא אומר, אדם אתם נאום השם. איך ריבונו של עולם קורא לנו? אדם. זה שם יפה? מאוד יפה. זה אומר שאנחנו עם כלל אנושי, אדם. אבל אם אני רוצה שאדם יהיה מוצלח, אז הוא צריך להתחתן, נכון? אין אדם שממלא את תפקידו בלי שהוא נשוי, כידוע, ביהדות לפחות. זה מוסכם. עכשיו, אם אני רוצה לייצר צורה נקבית מאדם, מה אני אצלה? אדמה. זה בעברית, זה חד משמעי. אין אדם בלי אדמה. כמו שאין איש בלי אישה, באופן פרטי, כך אין אדם בלי אדמה. עם ישראל כולו, בכללותו, נקרא אדם, אז הוא חייב להתחתן עם האדמה שלו. ולכן אפשר להבין מה הייתה הטעות של המרגלים. לא הטעות, הבעיה שלהם. עם ישראל הגיע, יצא ממצרים, בשביל להיכנס לארץ, הגיע לארץ, ואז עמד בעצם לפני חופתו. הוא היה צריך להתחתן עם ארץ ישראל. ומה הוא עשה? ברח. זה כמו שחתן שהגיע לחופה, הוא ברח. למה הוא ברח? כי זה אחריות כלל אנושית, וזה מפחיד. ארץ ישראל זה מחייב השפעה ואחריות על תרבות כלל אנושית. מי רוצה את זה? אף אחד לא רוצה את זה. זה מפחיד. ולכן, מה שמעניין, איך תורה, איך הקדוש ברוך הוא בתורה מכנה את ההתנהגות של המרגלים. אתם זוכרים את המילה? מילה מאוד מוזרה. זנות. שמתם לי? ובניכם יישאו את הזנות וזה... זנות, מה קשור לזנות? תגיד בגידה, תגיד אתם לא בסדר, אתם לא יודע... אבל מה קשור לזנות? זה פשוט מאוד. במקום להתחתן עם ארץ ישראל, לקבוע קשר אחראי, גלוי, מוסרי, ישר, מה עשו? נכנסו אחורה, ברחו אחורה. אתם מתייחסים לארץ ישראל, לא כאל אישה, אלא לא רוצה להגיד מי? זה זנות. זה פשוט מדהים הדבר הזה. אז בואו נראה איך הרב מסביר את השלושה המישורים האלה. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית, אנחנו אלוהים כאלה, משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם. אנחנו משפיעים בעצם קיומנו. על מי? איך אנחנו משפיעים? לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם. הרי עמים היום הם כמו חיות, נכון? לא חיות. העולם כמו ג'ונגל. כתוב בפרקי אבות, מה כתוב בפרקי אבות? כן, כן. הווה מתפלל, רבי חנינא סגן לשלומה של מלכות, אלמלא אמורה, איש את רעהו חיים בלעו. אתה רואה? אז איך אנחנו יודעים שזה באמת אמת? אז פשוט מאוד. תסתכל על המלכויות. המלכויות עצמם, אין עליהם מלכות, נכון? הם לא מפחדים מאיזה מלכות על. אז מה הם עושים? בולים אחד את השני. כמובן, מי שיכול. אמריקאים יכולים להרשות לעצמם, עיראקים לא תמיד. אז מקיים אחר כך, בסדר? אבל בודקים כל הזמן. אם אני חזק, בולם. ג'ונגל. העולם הוא ג'ונגל, והחזק הוא הצודק. עכשיו, כי העמים הם אגואיסטים. מה עם ישראל מלמד? לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. למה? אנחנו מלמדים אותם להיות כל אחד במקומו, כל אחד בטריטוריה שלו, להשלים אחד את השני, לאהוב אחד את השני. להיות חיים, לבנות חיים לאומיים והמשטר הפוליטי על פי מוסר, זה הם צריכים ללמוד מאיתנו. כמובן שאנחנו צריכים לבנות את זה קודם כל לעצמנו. אבל זה אפשרי. זה מה ששלמה לימד אותם. משטר הפוליטי מוסרי. בזכות דוד כמובן. זה עם ישראל. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן. גם כן, לעודנם ולרומם, ולקרבם אל תכלית הווייתם.
זה מאוד כללי, זה לא מספיק ספציפי.
הוא בטח מפרט במקומות אחרים. חכו מפרט. אבל קודם כל, הרי הסברתי, הבאתי המון המון הוכחות שעם ישראל זה תמצית האנושות. אבל אני רוצה דווקא להדגיש שגם ארץ ישראל זה תמצית הארצות. דווקא, למשל, הבטחה לאברהם אבינו. מנער הגדול, לא, מנער מצרים עד נער הגדול, נער פרט. אגב, זה גם בלך לך. מה הגבולות של ארץ ישראל המובטחים לגבולות ההבטחה לאברהם אבינו? ממצרים ועד פרט. ותסתכלו במפה, זה פשוט החוף המזרחי של ים התיכון. כולו. כמובן, שתי גדות לירדן. אבל זה חוף המזרחי של ים התיכון. מה הייחודיות של המקום הזה? זה מרכז כדור הארץ. זה מצפון אירופה, מזרח אסיה, דרום אפריקה. מכאן התפשטה האנושות. זאת אומרת שאלה, ישראל זה אירופה או אסיה או מה? זה הכל ביחד. זה המקום המרכזי מבחינה גיאוגרפית. ובתחום הזה, מניוס ועד פרט, יש כל האקלימים וסוגי הנוף האפשרי. זה מרוכז מאוד. בחוץ לארץ אדם צריך לנסוע שעות או ימים כדי שהנוף ישתנה. פה אתה עושה סיבוב של 5 דקות, יש לך משהו אחר לגמרי. נגיד פה בירושלים, אני נכנס לאוטו, אחרי 10 דקות אני במדבר יהודה שזה משהו אחר לגמרי. הייתי בערים, אקלים אחר לגמרי. הכל מרוכז פה. תמצית האנושות. מעניין שהיהודים, כשהגיעו לארצות הגולה, נתנו להם שמות של ארץ ישראל. למשל, ספרד. או צרפת. או אשכנז. הרי הצרפתים לא קוראים לעצמם צרפת, נכון? זה פרנס. פרנקים. אבל יהודים אמרו צרפת. למה? איפה זה צרפת? צרפת זה בלבנון, זה בחוף הים, זה מקום בארץ ישראל, האישה הצורפית המפורסמת. גם ספרד ואשכנז, אני לא זוכר בדיוק את המקומות, לא מצאתי במה, אבל גם ספרד וגם אשכנז זה מקומות בארץ ישראל. אז מה ראו יהודים? הגיעו לחוסלר, זה דומה לצרפת, וקראו לצרפת צרפת. אבל באמת הצרפת המקראית זה בלבנון. תמיד יש קשר בין צרפת ולבנון. זה מקום שמזכיר את צרפת. כל פינה בארץ ישראל היא מתאימה, היא מייצגת, היא שגרירות של איזשהו מקום גיאוגרפי על פני אדמה. רק צריך למצוא את זה. ולכן כל יהודי מרגיש במקום מסוים בבית. כי זה משהו מייצג. זה לא עוד מדינה או ארץ. זה כל המדינות וכל הארצות בנקודה אחת. כמו שבמרכז יש את כל העיגול, עד שהוא מרוכז. ולכן זה נותן לנו אפשרות להשפיע. כי יש בנו את כל הגוונים של האנושות. נכון? יש בארץ, אין יהודים, נכון? יש גרוזינים, אתיופים, רוסים. זה מוזר, נכון? בחוץ לארץ יש יהודים. בארץ אין יהודים. אמריקאים, צרפתים, מה זה אמריקאים, צרפתים? כל אחד מייצג את התרבות האחרת. ביחד אנחנו בונים את הפאזל הכלל אנושי, ומתוך כך נוכל להשפיע על כל האנושות כולה, לאחד אותה מחדש. אבל זה מכוח גם של ארץ ישראל. אבל יש גם תורת ישראל. לפי רב יוצא שתורת ישראל זה גם תמצית האמונות. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל שטף של רוחות האמונות השונות. אצל העמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סייג ותפל, ולהאיר אותם באור הקודש ותרה האלוהית. והסירות ידמיו מפיו, ושוקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כעלוב ביהודה ועקרון כיבוסי. כלומר, יש פה משהו מעניין. לפי רב, הוא גם אומר את זה בכמה מקומות, התורה, היהדות, היא תמצית של כל האמונות ודעות. אתה יכול למצוא כל אמונה, כל רעיון בתורה. למשל, איזה דוגמה להביא? היה פעם, הייתה תנועה קומוניסטית, סוציאליסטית, נכון? דווקא יהודים התלהבו מאוד, גם המציאו את זה, עזבו את היהדות, הלכו להילחם ולעשות מהפכות בכל העולם. ומה משך אותם? משך אותם הרעיון היהודי של צדק החברתי. אתה מוצא בתורה הרבה דברים כאלה, נכון? יובל ושמיטה וצדקה והלוואה ואל תיתן לאחיך להידרדר וכו' וכו' וכו'. הדברים האלה הם נמצאים בתורה. זה הרעיון שנמצא אצלנו. בבקשה. לא צריך לעשות מהפכה באירופה. יש לך בתורה את הצד הזה של הצדק החברתי. או למשל, מה עוד יש לכם? למשל, אהבה, כן? נוצרים מדברים על אהבה וחסד. אצלנו יש אהבה וחסד. רק מכל הבניין של היהדות הם לקחו רק אברהם אבינו. ממה מורכבת האמונה שלנו? מאברהם, יצחק ויעקב. חסד, דין, והאיחוד שלהם רחמים או אמת. מה לקחו הנוצרים? רק את החסד, רק את האהבה. זה מפלצתי שלוקחים רק משהו אחד. אבל בסופו של דבר, הערך הזה הוא שלנו, הוא נמצא בתורה. אפשר להחזיר בתשובה גם את הנצרות. או נגיד אסלאם, כן? המידת הדין שם שולטת. גבורה, גם לנו יש גבורה, יצחק אבינו. רק אצלנו הוא אחד מהאבות. אם אתה לוקח רק יצחק אבינו, בסופו של דבר אתה תהיה מוסלמי. אבל אם אברהם, יצחק ויעקב ביחד, אז זה ישראל. כל דבר יש לו מקום במקום שלו. אין לך אדם שאין לו שעה ודבר שאין לו מקום. בית, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחד, ולא בדור אחד, ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכרחת לבוא לעולם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. פה אומר, למה? איך זה עובד? הרי אנחנו רוצים להשפיע. איך זה עובד? בשביל זה יש לנו חסרונות. כשחסר לך משהו, אתה צריך השלמה. גם מאמין, חסר להם משהו, הם צריכים השלמה. אז זה יוצר יחס הדדי, השפעה הדדית. עכשיו, על מה חסר להם? מה אנחנו צריכים להשפיע? וממה אנחנו צריכים להיות מושפעים? זה הרב מסביר פה בהמשך. אוצר סגולת עולמים, בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן הכללי, גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. למה? כדי שישלמו על ידי העולם. וכל נדיבי עמים. הנדיבי עמים זה הגירים. אבל לא רק גירים, סתם עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מן העולם. וממילא פנויה היא הדרך כלפי השפעה. אם אתה לא מסוגל לקבל, לא תוכל להשפיע. אם אתה לא מקשיב, לא תוכל לדבר. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה היא מבפנים. על זה יש פתגם, אם יגידו לך יש תורה באומות או בעמים, אל תאמין. אבל אם יגידו חוכמה בעמים, כן תאמין. חוכמה זה דבר חיצוני. התורה זה דבר פנימי, זה דבר השם, זה משמעות החיים. אז משמעות החיים, התורה, בשביל מה לחיות, זה אצלנו. אבל כלים, איך לבצע את זה בחיים, זה אצל גויים. זה מה שהוא אומר. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה היא מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלימה היא בישראל. באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. זאת אומרת, אם אתה שואל מה משמעות החיים, בשביל מה ריבונו של עולם ברא את העולם, לאן הוא רוצה שהוא ילך, מה תפקיד האדם, זה אנחנו, אנחנו אחראים על זה. בין צורך להיעזר בשום כוח זר בעולם. כי ריבונו של עולם דיבר איתנו, בחר בנו. זה התפקיד שלנו. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. מקרב אחיך, ממולך שבאחיך. ולחיצוניות החיים מזדמה שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בעולי שם. למשל, יש לנו הרבה מה ללמוד מאירופאים בעניין הניקיון, נכון? יש מספיק אירופאים ללמוד מהם שלא צריך לזרוק בבוקים על הרצפה וטישו ככה וסיגריות וכו' וכו'.
בשוויץ לא פעם בדת סיגריה ברחוב. כולם רצו לראות מה זה, לא כתוב טיים.
מישהו סיפר לי ש... לא זוכר באיזה מקום, אלא בשוויץ, שאם יומיים יישאר שם איזה נייר ליד הבית של מישהו, אף אחד לא ידבר אותו כבר. זה כבר אדם רע.
בטח, זה בטח ישראל.
לא, אז אל תדאג. לפעמים גם הם... לא, אבל יש מה ללמוד, כן? כן. כדאי שגם ארץ ישראל הקדושה תהיה נקייה ויפה. זה דבר קטן, אבל...
אחרי 10 בלילה בכמה מקומות בז'נבה אסור להתקלח.
למה?
הרע של המים בצינורות מהיר אנשים.
אז יש מה ללמוד, יש הרבה מה ללמוד. זה דברים חיצוניים, נכון, יגיד אדם. כן, זה שטויות, נכון, זה שטויות.
יש גם דברים מוגזמים.
נכון. בסדר, תלמד מהם. אין לנו סכנה שאנחנו נגזים בכיוון הזה בשלב הזה. אין סכנה שיותר מדי. איך הרמב״ם אומר, כשיש לך מידה קיצונית, מידה קיצונית הפוכה כדי להתאזר. אז כדאי לו ללמוד דווקא מהקיצוניות של ניקיון. מציע. זה דבר חשוב, כדאי לאמץ אותו. יש הרבה דברים שאפשר וצריך ללמוד. אבל כל הדברים האלה זה קיצוניות. ולקיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בועלי שם. פה הוא רומז לחם שם ויפת. יפת זה אבי התרבות המערבית. אגב, באמת, תראו את התרבות היוון והרומה והמערבית שאנחנו היום רואים אותה, היא כולה תרבות של מסגרות, נכון? החיצוניות זה הפנימיות שלהם. זאת אומרת, החוק הוא קשה, אבל זה החוק. יש דברים רעים בזה. יש דברים טובים, יש דברים רעים. אבל ההתרכזות דווקא בכלים, בחיצוניות של החיים, זה המומחיות של תרבות המערבית. גם תרבות היוונית שעומדת ביסודה, היא גם תרבות של אסתטיקה, של יופי החיצוני. נכון? היה לנו ויכוח גדול עם תרבות יוון בזמן הבית השני. ותראו זה מעניין, אותיות יוון זה יוד, וו, נון. וזה נוי, נכון? וחזל אומרים שבית המקדש נקרא נויו של עולם. ככה הם קוראים, נויו, למה דוד ושמול ישבו בניות, לא בניות, אלא דנו שם על נויו של עולם. המקדש זה המקור של היופי הפנימי. משמעות החיים, רצון השם, שכינה, זה במשם, ולזה אנחנו קוראים נוי. ויוון, האותיות הפוכות. האותיות הפוכות. יפה, המקדש כל כך נפואר בסגנון, בסגנון איזה, איזה סגנון היה במקדש השני?
יווני.
זה לי. השני השני. מהדורה ב' של הורדוס. הראשון כנראה לא היה מי יודע מה. אבל משהו, הנה, המבנה הזה שאנחנו רואים בתמונות, זה מקדש של הורדוס. הוא ודאי יווני מאוד בחיצוניותו. אבל זה טוב. הפנימיות של המקדש זה שלנו. החיצוניות של היוונים. לא הפוך. אם זה הפוך, זה טרגדיה. הם רצו להפוך יוונים, על זה נלחמנו. אבל כשניצחנו, ודאי, היופי. חזר אומרים, אפשר לכתוב ספר תורה בעברית וביוונית. למה? כי זה שפה הכי יפה. התורה, נכון? תורה זה התוכן הפנימי שלנו. אבל תכתוב אותו ביוונית, זה יפה.
פה לפני כן הוא אמר שצריך שלא כל הדברים יהיו ביחד, באותו העם.
כן.
איך הם ילמדו מאיתנו?
זה מה שחסר להם, משמעות החיים. הם מומחים למסגרות. הם צמיעים לתוכן. הם באים לארץ ואומרים, תנו לנו תוכן. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו רוצים להיות אמריקאים. תודה רבה, אני כבר אמריקאי, אני רוצה תוכן ישראלי. אתה לא מבין, יש לנו...
ולמה חשוב שלנו יהיה חסר...
כדי שתהיה השפעה הדדית.
מעשיות, שנלך אליהן, נלמד...
ודאי, ודאי. איך אני יכול ללמד מישהו אם אני לא לומד ממנו שום דבר? זה סנוביות. וצריך לדעת מה ללמוד. הוא לומד ממני פנימיות, אני לומד ממנו חיצוניות, וזה שלום עולמי. נפלא. לא לתרגם, לכתוב אותו ביוונית. באותיות יווניות. כן. תראה אצלך בית כנסת פותחים בשבת ספר תורה באותיות יווניות, וקוראים ביוונית, ומברכים ביוונית. לא עושים את זה היום, אבל אני שמעתי שהייתה קהילה בקרים, קרימצ'טניקים, משהו כזה, קרימצ'קים, שכן היה להם ספרי תורה ביוונית. כי זה יפה. היא באותיות יווניות. כן, איך זה נראה קשה לדמיין? כי זה השפה הכי יפה, כך חזר אומרים. בגמרא, במסכת מגילה. זה השפה הכי יפה, אז מה הבעיה? לא, כן, כי זה יופי חיצוני. כיוון שהחז"ל שלנו הם בטוחים בתוכן הפנימי ובצדק הפנימי שלנו, אין להם בעיה עם הצורה היוונית. כי הם לא מבלבלים את זה. לכן אתה רואה שבגמרא מלאה יוונית וביטויים. דווקא מי שלא מפחד, דווקא מי שמודע לזהות הישראל שלו, הוא יכול להשתמש בכל הכלים של הגויים. מי שלא מודע, אסור לו להתקרב לזה, כי הוא יחשוב שהכלים שלהם זה התוכן. נכון, נכון, זה לא אותיות שלנו. זה לא הכתב שלנו, ודאי. זה כתב של האשורים, הבבלים.
התגים זה פעם ראשונה.
כן, וזה כיף. אנחנו מאמצים כל דבר יפה שאנחנו רואים. כי אנחנו בטוחים בתוכן הפנימי שלנו. אם בטוחים, אם לא בטוחים, אז אי אפשר, כן.
זה מה שהביא אותנו לזרם הדתי לאומי,
בעצם. למה הביא אותנו?
לזרם הדתי לאומי.
מה הביא אותנו לזרם דתי?
חיצונית, אולי אנחנו...
אבל מבחינה חיצונית כולם נראים כמו גויים. אני לא פגשתי יהודי אחד, כמעט אולי, שמתלבש כמו שאבותינו בזמן תנ"ך התלבשו. כולם נראים גויים כאלה או כאלה. אחד לובש בגדים של גוי לפני 200 שנה באירופה, ואני לובש בגדים של גוי של היום באירופה. מה זה משנה? עושה אותו גוי. אבל התוכן, אולי ציצית כן, ציצית זה שלנו. אבל חוץ מזה, כיוון שאנחנו בטוחים בתוכן הפנימי, אז קולטים כל דבר חיצוני. כי יודעים שזה חיצוני, למה לא? אדרבה. אבל בתנאי שאתה יודע שהפנימיות שלך. זה מה שרב אומר. אוצר סגולת העולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן הכללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי הכישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שהוא ישלמו על ידי העולם. וכל נדיבי אני. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבלים מהעולם. וממילא פנויה היא יותר כלפי השפעה, אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה היא מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות חיים הוא נובע, מקרב אחיך, ממובחש באחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בעולי שם. חיל גויים תוכלו ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות חיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל לך.
כמו שאומרת, כשר ומפלא.